אנחנו בשיעור ה-63 בשלשלת היחס ותולדותיו של הרבי בשיעור ה-כ"ג. אנחנו נראה את שנת תשכ"ט. שנת תשכ"ט, דבר ראשון מוזכר כאן, מתחיל לבאר איגרת התשובה לאדמו"ר הזקן. הוא ממשיך בזה בשנת תש"ל. כל הנושא הזה שהגיעו את התשובה, נושא מאוד מעניין. האמת שהרב כבר התחיל בשנה לפני כן, בתשכ"ח, בהתוועדות שהיה ליורצייט של אבא של הרבי, חף מנחם אב, תשכ"ח, והרבי כבר דיבר, בייר, דברים שאבא שלו כתב על הגיעו את התשובה בתניה. אבל בתשכ"ט, התחיל בזה דגש מאוד מיוחד, זה בא לידי ביטוי, דבר אחד, הרבי אז, כבר סוף השנה הקודמת, ביקש שיתפיסו את איגרת התשובה כחוברת בפני עצמה, זה מאוד מאוד עורר שכל אחד ילמד אותה. חסידים הסבירו, קישרו את זה, שהרבי הרי אמר שהניסים שהיו, הניסים הגדולים שהיו בתשכ"ז, שבמלחמת ששת הימים, הרבי ייחס לזה, זה כמו השופר גדול שבא מן השמיים כדי לעורר את עם ישראל לשוב בתשובה. אז בקשר לזה הרבי מאוד עורר את העניין של לימוד איגרת התשובה. אותה שנה בתשכ"ט, כשהרבי ירד לתפילות, אז ביחד עם הסידור, שנים לפני כן היה לרבי ביחד עם הסידור ספר תניא, ולפני התפילה הוא לפעמים הרבי היה מאיים קצת בתניא. בשנה הזו הרבי ירד עם האיגרת התשובה, ובאופן קבוע, לפני התפילה הרבי היה מעיין כמה דקות באיגרת התשובה. ובהתוודיות, החל משבת, פרשת וילך, שזה היה שבת תשובה, הרבי התחיל להסביר באופן שיטתי את איגרת התשובה. פרק אחרי פרק. היה בזה שלבים. היינו, הרבי סיים בתחילה את כל איגרת התשובה, הסביר בכל התוודיות כמה קטעים, ומי יוצא את קיצר התחיל מחזור שני, עוד פעם, להסביר, ואז הרבי המשיך בזה במשך כל השנה, ואפילו בשנה שלאחר מכן, כמו שהוא הוזכר כאן, הרבי המשיך כל הזמן את העניין הזה. היה איזה ביטוי מעניין שהרבי אמר בשמחת תורה, שכדי שהלימוד יהיה עם תענוג, עם גשמק, הרבי אמר, אז לכן הוא מדבר על זה בהתוועדות, כדי להוסיף תבלין בלימוד. הרבי, וכל הביורים של הרבי, חלקם המוגעים נמצאים מתפסים בליקוטי שיחות, גם הלא מוגעים מתפסים בליקוטי שיחות. זה נושא בפני עצמו, לכאורה זה החלק היחיד בתניא, שהרבי הסביר בצורה שיטתית את כל החלק ממש, מתחילתו ועד סופו, זה הגיע את התשובה. הדבר הבא שמוזכר כאן זה, מציע שבכל כנס של רבים, ישלבו עם תורה וצדקה. מעורר שבכל חתונה יקשרו המאחלים את איחוליהם עם נתינה לצדקה ותורה. הרבי דיבר על כך בהתוועדות של י"ט כסלו של תשכ"ט. הרבי דיבר שבמיוחד אז היה דגש על חתונות ושמחות וכדומה. ממש הרי יש מנהג טוב שמברכים מישהו, כמו שאומרים מי שברך וכדומה, אז נותנים לזכותו צדקה. אז הרי אמר שבמיוחד כשמדובר בהקמת בית, חתונה, אז המתנה הכי טובה לתת צדקה לזכות החתן. אותו דבר בלימוד תורה, אני מביא שכתוב בשולחן ערוך, יש מושג שאתה יכול ללמוד תורה לזכות מישהו אחר, כמו שיש את השותפות שאתה יכול לעשות כמו יששכר וזבולון. אני אומר שגם בתורה אותו דבר, יש עניין שאתה לומד תורה, שהתורה שלך תהיה גם לזכות מישהו מסוים. אני אומר שכל כל הזדמנות כזו של איחול של אחד לשני יקשרו את האיחול עם נתינה לצדקה ונתינה לתורה. נקודה הבאה שמוזכר כאן זה מעורר אודות חיזוק שכונות שגרים בהם יהודים. הרבי בהתוודות של אחרון של פסח, הרבי אמר שרגיל בהתוודות האלה שמדברים גם עניין בניגלה, כהשתתפות בכינוס תורה בדרך כלל, הרבי אמר שרוצה לדבר על נושא שזה כמו מגיפה, שיש אז, זה היה ממש, שהרבה נהיה תנועה של הגירה של יהודים משכונות יהודיות, פשוט היו מוכרים את הבתים שלהם לגויים, והשכונות התרוקנו, הרבה שכונות, והרבי דיבר מאוד מאוד חזק, במיוחד על השכונה של קראונייט, שהיה ברבה, שחזקו את השכונה ולא יעזבו ולא ילכו, ודיבר מאוד בעריכות על האיסורים שיש פשוט על פי ניגלה בדבר הזה, ודיבר מאוד מאוד בחריפות, אפילו על סכנה שיש חלילה לאלה שיעזבו, לעומת זאת איזה ברכות הוא נתן לאלה שישארו, במיוחד לאלה שיגיעו. רק להזכיר כמה נקודות שרבי דיבר על העניינים בניגלה, הוא אמר, קודם כל יש בעיה הלכתית למכור, אפילו להזכיר דירה לגוי, שזה יגרום נזק ליהודי אחר. ובמקרה הזה זה גורם נזק לכל היהודים בשכונה, ויש לזה גם השפעה עקיפה על יהודים בשכונות אחרות. רבי דיבר על הבעייתיות של בתי כנסת, מוכרים בית כנסת לכל מיני מטרות אחרות, יש בזה קודם כל בעיה ראשונה שקדושת בית הכנסת, שאתה מוכר אותה, אתה פשוט מבטל את העניין. דבר שני, אתה ממעט קיום של בית כנסת, היה כך וכך בית כנסת, עכשיו יהיה אחד פחות. דבר שלישי, אתה גורם נזק ליהודים שהיו רגילים לבוא לבית כנסת הזה להתפלל. זה היה הנוסח שלהם, זה התאים להם, זה היה קרוב לבית שלהם. עכשיו ברגע שאתה מבטל את בית כנסת, אתה גורם להם נזק של קושי להגיע, זה הרבה נקודות שזה מפריע. רבי דיבר גם עוד נקודה שכל אלה שמאגרים, יש להם גם בעיה רוחנית עם הילדים והמשפחות שלהם, כי עד שעוזבים לשכונה אחרת, ועד שהם מתאקלמים במקום אחר, ועד שהם מכניסים להם את הסדר היום, אז הרבה הפסד רוחני גם יש בזה. אז מכל הצדדים ממש חיזק מאוד את הגריעות בעניין, ומאוד מאוד עודד שישארו ויד הרבה יגיעו ויחזקו את השכונה, את השכונת קראונייט, ורבי דיבר בכלל, וכל השכונות אז בניו יורק. נקודה אחרונה פה על תפשין כפתת, מייסד שיקון נחלת הר חבד בארץ הקודש. בעקבות בקריית מלאכי, כן? בעקבות העלייה שהייתה מגרוזיה, רבי ביקש שיאתרו מקום שיתאים להקים שכונה, כדי שהעולים מגרוזיה יגורו שם ויגורו לצד חסידי חבד, וככה יהיה להם חיזוק ביהדות. אז בתפשין כפתת, סגן שר הקליטה, היה אז יהודי, קראו לו לובה אליאב. הוא גילה שיש כמה מאות דירות בקריית מלאכי, שמחכים לעולים חדשים. אז התחילו פגישות ודיונים על העניין, הרבי נתן את ההסכמה שלו, ובאמת כל הדירות האלה הלכו עבור העלייה של יהודים שהגיעו מגרוזיה, וככה הוקמה השכונה, שהרבי בחר לה את השם, נחלת הר חבד. מה הסיבה שהשם נקרא בשם הזה? יש בזה גם ראשי תיבות, הרבי גם דיבר על הדיוק של השם של השכונה. קצת ראשי תיבות, אנחנו יודעים שהאימא של הרבי הסתלקה בתפשין קפה, וכאן כשהשכונה קמה בתפשין קפת, נחלת הר חבד, זה ראשי תיבות של האותיות חנה, זה על שם אימא של הרבי. הרבי גם דיבר על השם, נחלת, דהיינו שמי שבא לגור שם מגיע למלוכה ולנחלה. הוא מדבר על הר, הר כתוב על אברהם אבינו, שאברהם אבינו ידוע שכל העולם היה מעבר אחד, והוא היה מעבר השני, והוא פרסם מלכות בכל מקום. כתוב שאברהם אבינו, איך הוא קרא למקום של המקדש? הר. כל אחד מהאבות קרא לזה שם אחר, אברהם קרא לזה הר. אז זה שהמקום נקרא נחלת הר חבד, זה פשוט גם נותן מקום של יישוב ברוגע, וזה גם מעצים את היכולת והכוח כדי להפוך למגדל אור עבור יהודים בכל מקום אחר, כמו הדרך של אברהם אבינו. זה הייחודיות של השכונה הזו, נחלת החבד.